שלום וערב טוב לפרשן הפוליטי והיועץ האסטרטגי ברק סרי.
שלום, ערב טוב, חברים.
שלום, ערב טוב. בואו בשביל ההגינות נאמר שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת בעיצומו של הדיון בבית המשפט, כך שאנחנו לא נתייחס למסקנות אם תהיינה בסופו, שזה המאזינים מן הסתם יודעים. בואו נדבר רגע על רקע האווירה שעולה מהדיון. איך אתה מתרשם? האם לדרי נכונה כאן דרך התחתים, כפי שאנחנו באמת מתרשמים מהדיון היום?
כן, זה נפתח קצת יותר אופטימי, זה המשיך פחות אופטימי, אבל עדיין, אתה יודע, אומרים לי, הקדימים הגדולים, בתרים
נגד... ברק שפר קליטה, ברק שפר קליטה.
כן, בבקשה.
אני אומר, התחיל אופטימי, המשיך פחות אופטימי, אבל אומרים לי המבינים, ואתה נמנה על המבינים, שאתה באמת, באמת לא יכול לשפוט לפי ה... לפי מה שמתנהל, אבל לכם, השופטים מקשים בשאלות, יש להם בעיקר טרוניות על העניין של למה לא פנו ליושב ראש ועדת הבחירות, אבל בוא נהיה יותר חכמים בימים הקרובים.
תראה, אם יגלגלו אותו ליושב ראש ועדת הבחירות, אז הם הולכים על התהליך שראינו אצל דרי ובעבר אצל הנגבי ואצל אחרים, שתלויים ועומדים במשך חצי קדנציה, ובינתיים הם ייקחו בחשבון שהוא אולי לא ימהר להצביע בעד כל המהפכות של יריב לוין, כי הוא ידע שעניינו תלוי ועומד.
רגע אחד,
זה גם סוג של שיקול שם.
רגע, ברשותך, אם רגע אחד, חברים, גם אם יגלגלו אותו לעמית, זה כבר לא רלוונטי לאורך חוק היסוד החדש, ששר יכול להיות גם מי שכל מי שיש לו עונש בלבד שהוא לא מאסר בפועל. זאת אומרת, החזרה ליושב ראש ועדת הבחירות הופכת לבלתי רלוונטית, אם אני לא טועה.
לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אתה מדבר על זה שעילת הסבירות נכנסת בביטול.
לא עילת הסבירות,
הם
מדברים
תחזור. לא, אבל אם הם אומרים לדוגמה שהחוק עומד על תילו, אבל כמו שפי שאמרה היועץ המשפטית לממשלה, עילת הסבירות זה חוסר סבירות קיצונית, שאם עכשיו באווירה שהורשע בה יש קלון, שדרי ספציפית יישאר כי אצלו זו הרשעה שנייה, אז יצטרכו לחזור ליצחק עמית שיברר האם יש קלון או אין קלון, שיכריע אם יש קלון או אין קלון. כדוגמה, תדע, הם יכולים ללכת על דרך האמצע.
אתה מעריך שדבר כזה, פנייה ליושב ראש ועדת הבחירות, יכולה להימשך, זאת אומרת, לא פנייה, ההחלטה שלו יכולה להינתן בעוד מספר חודשים, זה משהו שהוא יכול להמתין איתו.
כן?
כן.
למה לא? הוא יבקש את חוות הדעת, הוא ידון בדבר.
ואז הבא... הכל כדי מה שנקרא להמשיך להחזיק את דרי על הגריל,
ואז...
שאתה בינתיים תדאג שלא יהיו...
ואז ברק... ואז ברק, אתה יודע מה קורה? אין שום חוק שיכול להציל לדרג. כשאתה מבטל את עילת הסבירות, אז יש לנו חוק, החוקים של לוין רוצה להעביר של ביטול עילת הסבירות. כשאתה מדבר על חוקי יסוד, אין אפשרות כמעט לפסול אותו, אבל יש אפשרות להתמודד גם עם זה בפסקת ההתגברות. אבל מה אתה עושה אם מחזירים אותה לשורש ועדת הפירות, והוא קובע שיש במעשיו קלון? או שהם פוסלים את הסדר הטיעון? או שהם פוסלים את הסדר הטיעון? שאלתי את אבי את זה לפני השידור.
הם לא יכולים לפסול את הסדר הטיעון, זה לא הונח לפתחם, הם, תדע, הסדר הטיעון היה בפני ערכה שיפוטית, ואם אתה חושב שהוא הפר את הסדר הטיעון, אף אחד לא טען, עובדה שהפרקליטות לא הלכה לבית משפט ואמרה שהוא הפר את הסדר הטיעון.
אבל דבר כזה שעולה בדיון, זה באמת כמו שריבלין אומר, להפר את זה לשופט, השופט עמית, שבו שעדת הבחירות, כדי שהחליט כן קבל לא קבל. שזה ככה חלק גדול. חלק גדול מהדיון לסוף על זה, למה לא הלכתם להעמיד, למה פניתם, למה הלכתם לשינוי חקיקה.
ואז אתם מסכימים איתי שהכנסת לא תוכל כבר להושיע? מה אתה עושה, חוק מיוחד?
אני לא יודע, תשמע, אנחנו רואים כאן איזשהו כיפופי ידיים, אתה רואה רק איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה ייגמר ואיך זה יימשך, ויריב לוין לא פרייר, יש לו גם את התשובות שלו.
טוב, אז בוא נדבר על...
ברק, מה התחלת לומר?
בדרך כלל, הערות של שופטים וכל מיני ככה, יכולים ללמד על דרך מסוימת, אבל זה לא תמיד. בוא נמתין ונראה.
אז בוא נדבר את הפוליטיקה שסביב כל האירוע הזה, ובהקשר של הרפורמה של לוין. אתה חושב שזה היה ממש במקרה, שאתמול ברביעי בערב, 9 שעות, 10 שעות לפני פתיחת הדיון, הוא מודיע שהוא הולך להעביר את פסקת ההתגברות, עילת הסבירות, שני העם, בדיוק שני נושאים שהולכים.
כן, כן, גם דיברתי עם השר דרעי, וגם דיברתי עם...
קשור או לא קשור, לא הבנתי.
אז לא קשור, אני אומר, מה זה לא קשור? אני חושב שהדברים...
העיתוי היה מקרי, איך אמר אלון מזרחי פעם, טיימינג זה עניין של תזמון.
תראה, זה בטוח לא תואם עם השר דרעי, זה ב-100% אני אומר לך, שזה לא טוב. עמיתו, אתה שואל אותי האם זה עושה לו טוב, שערב הדיון בבג"ץ מגיע שר המשפטים עם הצעה כזאת לרפורמה מרחיקת לכת, אני חושב שזה לא טוב, אני חושב שזה לא שם אותו מקום טוב, אני חושב שהשר דה היה שמח מאוד אם זה היה מסיבת עיתונאים כזאת המכונסת אחרי הדיון, או בתאריך אחר, לא בערב הדיון, כי זה נראה שקוף מדי, כי לפי כל מיני פרשנויות, שאני מקווה מאוד שהשופטים יתעלמו מהם, זה מציב את השופטים בפינה, ואומר להם, תקשיבו,
הנה... מה שלא תפסיקו לא אכפת לנו.
כן, לא משנה מה תפסיקו, עכשיו למעשה אין לכם ברירה, אלא לפסוק נגד השר דרעי, כי אחרת אתם תוספו...
זה יראה שהתקפלתם. אגב, לדעתי גם החוות דעת של היועץ המשפטית לממשלה... היא לא במקרה ניתנה אחרי שהדירו אותה מישיבת הממשלה הראשונה, שגם זה אני לא יודע אם נעשה בהצעה אחת עם דרי. הלכו כאן למהלך, בלי לקחת בחשבון את ההשלכות שיהיו לזה על אריה דרי, אני אגיד לך יעקב, אם אולי ברק לא יסכים איתי, שזה לא חברי מה שנעשה לו, לא מצד נתניהו ולא מצד יריב לוין. תחכה קצת, אתה יודע שיש דיון ביום חמישי, מה אתה צריך לפתוח את המלחמה דווקא אז?
אני גם לא יודע, מבחינת העיתוי, לא התכנים, העיתוי, אם גם נתניהו היה בסוד העניין, אני ממש לא בטוח, כי זה נראה לי מוזר מאוד, זה מאוד מאוד מוזר, כל החברים של דרי באמת השתוממו נוכח העיתוי הזה, שהוא לא, מבחינתו האישית, מבחינת הדיון, כאמור, זה לא דבר
לא מוסיף לו.
כן.
כן, עכשיו אתה, אבי, אתה הזכרת את זה שלא הזמינו את היועצת המשפטית, אני מבין שהממשלה הזאת החליטה שאין יותר ברקסים, נוסעים עד הסוף, היועצת המשפטית מונתה על ידי שר, אגב, איך אמר עליה קוניס, לא ממנים, גרוניס, לא ממנים תת אלוף לרמטכ"ל, הוא אמר את זה עליה, הם החליטו ללכת עליה עד הסוף, זאת אומרת להשפיל אותה וזאת אותה, עד שהיא תחליט ללכת מעצמה,
מה אתם אומרים? אבל אתה יודע, יכול להיות, אני שמעתי גרסה אחרת. אני שמעתי גרסה אחרת, אני שמעתי שדווקא הגרסה הלאומתית, כפי שבא לי ביטוי בחוות דעת בעניין דרי, אמרו לה מי שאמרו לה, יעצו לה מי שאמרו לה, כזה אסטרטגיה שלה, בואי, זה תיק דגל, מבחינתך זה ווין ווין, אם תלכי בגישה הזאת, יהיה קשה מאוד לפטר אותך, כי זה ברור למה פיתרו אותך. ואם יפטרו אותך, אז באמת נפל על חרבך, ובאופן הכי אירועי שיכול להיות, הכי רציני, וכולם יבינו שזו הסיבה, ובכל מקרה, חוות דעת כזאת, היא בדיוק מה שאת צריכה בעת הזו, ולא משנה מה תהיה התוצאה. זה פרשנות שאני שמעתי אתמול, אחר פרסום חוות הדעת הזאת, ואני חושב שיש בה גם היגיון, כי בכל מקרה, מה שלא יהיה, היא יוצאת כביכול בסדר, בעיני המניעה שלה, בעיני אחרים.
ונגיד אוצר זה שמינה אותה.
אגב, זה השם שאתה אמרת, אבל אני אומר, זה בהחלט עושה שכל, ויש בזה היגיון שדבר כזה יכול לפעול לטובתה בכל מצב.
תגיד לי...
אבי, הזכרת שלא זימינו אותה לישיבת הממשלה הראשונה, טענו שזו ישיבת טקסית בלבד, אבל איזו שנעצת החרב בבלון ולא בא לישיבה השנייה, ישיבת עבודה לכל דבר, זאת אומרת, יש כאן הכרזת מלחמה גם מצידה.
טוב, זה כבר עניין של כבוד, אתה יודע, נו. ברור.
אוקיי, אז
זה... ברק, בבקשה, כן.
תראה, זה עוד פעם, זה נראה לי סוג של באמת אפילו משחקי כבוד, לא הזמנת אותי לראשונה, אני לא אבוא לישיבה השנייה, אין ספק. שכל הרוח שנושבת מכיוון הממשלה הזאת, גם בהתבטאויות ישירות, גם בהתנהלות כלפי היועצת גריב הרב מיירה, היא רוח לא טובה, אנחנו שומעים ככה אמירות ישירות של השרים קרי ואחרים, שהיא למעשה מינוי פוליטי של שר לשעבר גדעון סער, וגם כמו שציינתם, לא הוזמנה לישיבה הראשונה, לא הגיעה לישיבה השנייה, המסלול הוא מסלול חד משמעי של התנגשות, ואני כאמור חושב שהיא, אולי יש בזה מן ההיגיון, שהיא הולכת בדרכה בדרך המאוד מאוד אומתית הזאת, ומה שיהיה, יהיה מבחינתה טוב, כך או אחרת.
בוא נדבר על הממשלה, ניסינו את הפרק המשפטי, במיוחד שאנחנו עוד מחכים להתפתחויות בדיון היום. איך אתה רואה את השבוע הראשון של הממשלה הזאת, מבחינת ההתנהלות, בין מרכיביה. אנחנו כבר רואים את בצלאל סמוטריץ' מנסה לדחוף לגפני הקמת ועדת רפורמות, ומנסה להוביל מסלול עוקף אולי גם של משרד התחבורה לתשתיות אצלו במשרד, ועם דודי אמסלם עוד לא נפטר, ובן גביר עולה להר הבית.
זה העיקר.
ממשלה הזאת מתחילה עם חריקות, כן, אולי נתחיל מהסוף.
נתחיל בדיוק, נתחיל מהסוף, את האירוע אולי הכי דרמטי השבוע. אני חושב שאיתמר בן גביר עדיין בקמפיין, אין דרך אחרת לכל זה. והקמפיין כולל גם סיורים אחרי הבחירות, אחרי הקמת הממשלה, ואחרי שהוא כבר שר בשוק מחנה יהודה, עלייה להר הבית כי הוא הבטיח, כי הוא התחייב, כי חברי האופוזיציה קינטרו אותו, שר ואלקין, ולכן הוא מגיב כשהוא מגיב. אני חושב שהוא נבחר באמת במסה של בוחרים, אתה יודע, קיבלה המשלגה שלו 14 מנדטים, לטעמי הוא קיבל 11, אולי 12 מתוכם, ואלה שבחרו אותו, בחרו אותו מסיבות אחרות לגמרי. אגב, אמרתי לו את זה, גם אמרתי לו את זה בשתי הזדמנויות, גם השבוע, אלה שבחרו אותו לא בחרו אותו בגלל העלייה להר הבית, זה מעניין, בודדים, ממש בודדים.
בגלל המשילות.
אלה שבחרו אותו כדי באמת להחזיר את המשילות, את הסדר, את האכיפה, את השיטור לחוצות ישראל, בעיקר בנגב, בעיקר בפזורה הבדואית, בצפון וכמעט בכל מקום בארץ. יודע, יש עכשיו תחושה, אני לא יודע אם היא גם מקובה בעלייה בנתונים לפי שמה שאני יודעים מדובר המשטרה, זאת אומרת יש יותר עבירות אלימות, אבל גם הרבה הרבה דברים יותר מצולמים, גם כי כל פינה במדינת ישראל מצולמת, וגם כי כל אחד מחזיק טלפון סלולרי שיכול לצלם.
אבל הנה, יש יותר גנבות רכב, זה כבר מתגלגל הביטוחים, יש.
זה גם עלייה במספרים האובייקטיביים.
תשאלו את התושבים שם בצפון ובדרום.
זה גם תחושה קשה מאוד של חוסר ביטחון, מכיוון שהכל מצולם.
והשאלה הגדולה, אם בן גביר יוכל להשתחרר מהנהייה הזאת אחרי הכותרות, וההדלפות תקשורת, ולהפוך לשר רציני, או שהוא יישאר אופוזיציונר מתוך הקואליציה.
אני רוצה לנסות לענות לשאלה הזאת.
הייתי במשרד לביטחון פנים, זה משרד מבחינת השרים מאוד מאוד מתסכל, מכיוון שעזוב סמכויות, אין הרבה סמכויות לשר, ולפעמים הוא עומד חסר אונים מול המשטרה, הוא יכול להתערב בעניין של מינוי קצינים, מפכ"ל וכו' וכו', אבל בסוף הוא קשה לו מאוד להביא גם את הרצונות שלו לידי ביטוי, וכאן הוא יתעכב. זו עבודה סזיסית, השינויים הם שינויים מינורים, שלוקחים המון המון זמן. אני אומר לך שאני מתקשה להאמין שבעוד חצי שנה אנחנו נשמע שמחה וססון מתושבי באר שבע והנגב ומתושבים בגליל, שהנה חל השינוי המיוחל ואנחנו מתהלכים לבטא ואין פרוטקשן ואין אלימות והבדואים לא יורים באוויר ולא יורים לעבר היישובים ולא משתוללים בחוצות הערים ובכבישים המובילים כבישי הדרום. אני מתקשה לראות השינוי הזה. ולכן דבר כמו עלייה להר הבית, מבחינת האפקט, זה הרבה יותר קל, אתה עולה, הנה, לא נכנעת, עמדת חזק מול החמאס, ולכן אני חושב שבסוף הרי הוא לא ייבחן על הדבר הזה, על העלייה, הוא לא על העלייה לבית, הקנייה או חוסר הקנייה לטרור, הוא ייבחן בסוף על מה שהוא הלך כנושא המרכזי במערכת הבחירות שלו, החזרת הביטחון האישי לתושבי ישראל. כאן, איך אומרים, זה הרבה הרבה יותר קשה, מורכב, סבוך, אתה תלוי במשטרה, ותלוי בהרבה הרבה דברים, אתה יודע, מדברים על חיזוק המשטרה, זה לא פשוט. כמה, לוקח כמעט שנה להכשיר שוטר עד שהוא יורד לשטח. וזה, אתה יודע, זה בערך הזמן שהוא יצטרך לעבור. שנה שעברה, סתם לסבר את האוזן, התפטרו 2,000 שוטרים ממשטרת ישראל, מסיבות כאלה ואחרות. יש להם 1,100 שוטרים שהם צריכים, צבועים, יכולים כבר לגייס, בקושי
הצליחו
לגייס 70%,
וגם... בואו נחתור לסיום עם כל הנושא הזה של מה שקורה בין הליכוד, בתוך הליכוד יותר נכון. אתה רואה דודי אמסלם, אתה רואה את חבורת המורדים, את ישראל כץ לא מספיק מרוצה, את מאי גולן. האם באמת אנחנו נראה כאן, ואגב, אני אגיד לך למשל איפה זה יכול להשליך. לדוגמה, עכשיו אם יהיה לנו בליץ של חקיקה בנושא המשילות, מה שיריב לוין רוצה להוביל, אני לא בטוח שיולי אדינשטיין למשל יתמוך בזה.
זה בדיוק העניין, אף אחד לא היה לו ספק שכל החקים של הליכוד, כל השרים, ממורמרים פחות, או ממורמרים יותר, מחוצים עד השמיים, כולם יסביעו בעד הקמת הממשלה, כי אף אחד לא יתעסק עם המתפקדים שלהם, ולא ייתן שיסמנו אותו כמי שפעל, סיכל, ניסה לסכל את הקמת הממשלה, אבל כמו שאתה אומר, יהיו עוד המון 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 צמתים אסטרטגיים, שיצטרכו את כולם, וגם בקואליציה 64 יצטרכו את כל האצבעות, ואז אתה יודע, יש דרכים להביע מורת רוח, אתה פתאום מודיע שאתה לא מרגיש טוב ונעלם, אתה פתאום צריך לטוס לנסיעה דחופה ונעלם בלי קיזוז, ואיך נמצא אותך, וסיפורים כאלה ואחרים, אנחנו ראינו השבוע את מאי גולן פתאום לא מרגישה טוב, אנחנו זוכרים את
איוב קרא. דודי אמסלם התאשפז.
תראה, דודי אמסלם, אני לא מטיל ספק, הוא העביר תמונה שלו מבית חולים, יושב שם במסדרון, אז אני לא רוצה
לחשוב. אנחנו זוכרים איך קראו לסגן השר קרא, שגם כן מצא את עצמו.
איוב קרא, כן. אנחנו זוכרים את איוב קרא, כן. ואנחנו זוכרים את איוב קרא, ואנחנו זוכרים, ורק לפני שבועיים שלושה נסע, טס דני דנון לווינה, ובלי קיזוז.
לפראג, לפראג. שיר שחלמתי בפראג, כן. כן.
ולכן יש לחקים, בטח המיומנים שבהם, דרכים להביע מורת רוח. תראה, בינתיים נתניהו במאמצים גדולים, עם כל מיני שברי משרדים וסגני שרים, מנסה ככה כמה שפחות להשאיר מוכזבים בשטח. יש לו כמובן את דודי אמסלם, שזה מוכזב גדול, מאי גולן, אני חושב שגם יולי אדלט, שאני לא הייתי מכניס את ישראל קאס, אתה יודע, בסוף שנתיים שר חוץ, זה באמת לא, כמה מוכזב אתה יכול להיות לאחר שקבעו שאתה תהיה גם חבר קבינט מדיני ביטחוני, וגם שנתיים שר חוץ.
אבל לא הדרך שביבי קרא לו ואמר לו יהיה בסדר עם תיק החוץ, ואז פתאום הוא צריך לריב על זה.
נכון, אבל עדיין בסוף הם בוחנים את השורה התחתונה, בשורה התחתונה יש לו, הוא קיבל משהו, אולי זה גם מבטר עליו, מה, הוא יצא עכשיו להיכנס להתנקויות,
לא, גם שם לו פתילה שהיה קצר בעוד שנה, הוא ודאי ירצה להיכנס למשרד.
נכון.
ועם דודי אמסלם יש תחושה שזה ייפטר, נכון? הוא יגיד, הנה יריב לוין מוביל את הצעדים שרציתי.
בסוף מורה חברי המרכז, המתפקדים, מרחף מעל כולם, כולם מבינים.
גם יש לו סולם, הוא יוכל לומר, הנה יריב לוין מוביל את מה שאני ביקשתי, אני לא רציתי לקחת את זה אישית, כבר ראינו אותו מברך עוד את... את יריב לוין.
אני בתחושה, תראה, זה נתניהו מיומן פוליטי בפתרונות האלה, זה לא פעם ראשונה שהוא מקים ממשלה, הוא מכיר את הדברים האלה, אני חושב שבסוף יכול להיות שיתיו מוכזבים, אבל הם יהיו מעט מאוד באופן כזה שבו לא יפלו. תזכור שעכשיו עוסקים בהרחבת החוק הנורווגי, זה אומר שנורווגים ככל אשר התנאים ייכנסו לכנסת, והנורווגים האלה יצביעו, הח"כים הנורווגים יצביעו כמו שראש הממשלה, או בכלל כמו שאר חברי הקואליציה. לכן אני לא רואה בעיה גדולה מהכיוון הזה, אבל איך אומרים, חובת ההוכחה לפתרון הבעיה עדיין על נתניהו, אני מאמין שהוא יפתור אותה.
ברק, תודה רבה. שתהיה שבת שלום. שבת מנוחה גם לכמה מהפוליטיקאים החרדים בש"ס. שבת מנוחה.
עד כאן פילפוליטיקה לשבוע זה. תודה רבה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לטכנאי הנפלא שלנו פסח בגד שעזר לנו להתגבר על הרבה קשיים טכניים במהלך השידור. אבי, תודה רבה לך. ומה השיר שמתנגן לנו ברקע?
עוד אבינו חי, קרלי באך, עוד אבינו חי מפרשת השבוע. על יאוש יהודים, על יאוש.
שבת שלום.
שבת שלום.
I'm Israel. Oh, Davino, 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 Dav